הרבנו יונה בשערי תשובה, בשער השלישי, סעיף כ"ב, כותב כך: ומצוות תפילין ומצוות מזוזה, מצוות עשהן ואינן בכלל קבלת מלכות שמיים, כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל. מצוות תפילין ומצוות מזוזה, אומר הרבנו יונה, הם בכלל קבלת מלכות שמיים. כשאדם מניח תפילין וקובע מזוזה, הוא מקבל על עצמו מלכות שמיים. מה הראיה של הרבנו יונה? כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל. ברבנו יונה הזה שומעים חידוש גדול. קבלת מלכות שמיים, שאנחנו נוהגים לומר בערב ובבוקר פרשת שמע ישראל, זה לא רק האמירה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא רק האמירה הזאת היא קבלת עול מלכות שמיים. כל מה שנמצא בפרשה הראשונה של קריאת שמע הוא בכלל קבלת מלכות שמיים. זה חידוש גדול. אבל זה מה שיוצא מדברי הרבנו יונה. הרבנו יונה אומר, בתוך הפרשה הראשונה של שמע ישראל כתובה המצווה של הנחת תפילין, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תוטפות בין עיניך. כתובה פרשת מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך. על כל מה שנאמר בפרשה כתוב קבלת עול מלכות שמיים. זה בכלל קבלת עול מלכות שמיים. מכלל דבריו של הרבנו יונה אנחנו שומעים חידוש נוסף, זה הוא לא אמר כאן, אבל זה יוצא מכלל מה שהוא אמר. הרי בפרשה הזאת של קבלת עול מלכות שמיים נזכרים עוד דברים, והיו הדברים האלה על לבבך ושיננתם לבניך. לימוד תורה, מכלל דבריו של הרבנו יונה, הוא גם כן בכלל קבלת עול מלכות שמיים. אבל אנחנו שומעים חידוש נוסף, שוב, שהרי אנחנו יודעים שבפרשה השנייה, קבלת עול המצוות, בפרשת ויהי עם שמוע, גם כן הוזכר לימוד תורה. אבל שם זה לא הוזכר באופן שזה הוזכר כאן. אז אנחנו שומעים לכאורה, שוב, בהמשך הדיוק בלשונו של הרבנו יונה, שהשיננתם לבניך, שמוזכר בפרשה הראשונה, כמצוות לימוד תורה, לא הרי השיננתם לבניך, כהרי מצוות לימוד תורה, שמוזכרת בפרשה השנייה. ולימדתם אותם את בניכם, ושמתם את דברי אלה, אבל כאן כתוב ושיננתם. אז אנחנו שומעים את דברי הרבנו יונה שהמצווה המיוחדת של ושיננתם לבניך היא בכלל קבלת עול מלכות שמיים. זה לכאורה נשמע מדברי הרבנו יונה בקטע הזה. מילים קצרות, אבל במילים הקצרות האלה זה לכאורה מה שכתוב. וצריך לבאר מה המיוחד. שני דברים. ראשית, איך מצוות תלמוד תורה נכנסת, מקבלת משמעות של קבלת עול מלכות שמיים? זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שצריכה ביאור על פי אותו יסוד, מדוע דווקא ושיננתם? מדוע דווקא ושיננתם לבניך, דווקא זה, דווקא הצורה הזאת של הלימוד, היא מקבלת שם של קבלת עול מלכות שמיים. איך זה מתבאר? יש בירושלמי, זה מופיע גם במדרש, בירושלמי בברכות, בהלכה ה', כתוב בירושלמי, מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו בכל יום? ושאל מי שואל, למה קוראים את שתי הפרשיות הללו בכל יום? פרשות קריאת שמע. אומר הירושלמי, רבי לוי ורבי סימון. רבי סימון אמר, מפני שכתוב בהם שכיבה וקימה. רבי לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בהם. מפני שעשרת הדיברות כלולים בהם. ממשיך הירושלמי ואומר, אנוכי השם אלוקיך, איפה זה כלול? אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל, השם אלוקינו. אנוכי השם אלוקיך, הדיברה הראשונה, שמע ישראל, השם אלוקינו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, השם אחד. אז שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כולל בתוכו, או כשיהודי אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא למעשה מקבל, מאשר, את שתי המצוות האלה. אנוכי השם אלוקיך, מצד אחד, כשהוא אומר השם אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, ואת הדיברה השנייה, לא יהיה לך, הוא מאשר, בזה שהוא אומר, השם אחד. ממשיך הירושלמי ואומר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ואהבת את השם אלוקיך, זכור את יום השבת, את יום השבת לקדשו, למען תזכורו, וכן הלאה. אבל במילים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש אישור לשתי הדיברות הראשונות. אישור לשתי הדיברות הראשונות. אז, בהשקפה הראשונה, נראה, כמו שהירושלמי שאל, למה קוראים שתי הפרשיות האלה בכל יום, אז התשובה של רבי לוי, יש להם חשיבות מיוחדת. עשרת הדיברות כלולה בהם. עשרת הדיברות כלולה בהם. אבל יש מקום לומר שכתוב פה יסוד יותר עמוק. מסתם ההזכרה של עשרת הדיברות. מזכיר לנו, כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מזכירים למעשה את שתי הדיברות הראשונות. מה הכוונה של הדברים? מה הכוונה של הדברים? יש דבר מיוחד, זה לא הדבר היחיד. אנחנו אומרים, דבר מיוחד, בין שאר הדברים שנתייחדה בהם, מצוות תלמוד תורה. לעומת שאר המצוות, אנחנו מוצאים בלימוד תורה נקודה מיוחדת, אחת מהנקודות המיוחדות, כמו שאמרתי, ביחס לשאר המצוות, בהשוואה לשאר המצוות. בשאר המצוות שאנחנו מקיימים למין קבלת התורה, אנחנו מקיימים את המצוות אחרי שקיבלנו אותם, לאחר שקיבלנו אותם. אמנם כתוב שאברהם אבינו קיים את כל האבות, קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה, אבל ישראל מקיימים את המצוות מקבלת התורה והלאה. יש בלימוד תורה דבר מיוחד. חז"ל אומרים, זה על פי הפסוקים, את שתי הדיברות הראשונות, את שתי הדיברות הראשונות, עם ישראל במעמד הר סיני שומע מפי ריבונו של עולם. את שתי הדיברות הראשונות שומע עם ישראל מפי ריבונו של עולם. השמיעה הזאת היא לא רק שמיעה של דיברות. השמיעה הזאת היא לימוד תורה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך. פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את המצווה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לימוד תורה. זה עוד לפני שעם ישראל מקבל את התורה. עם ישראל אחר כך, אחרי שהוא שומע, הוא מקבל. הוא אמר, אולי קודם נעשה ונשמע, אבל אחרי קבלת התורה, כמו שאמרנו, קיום המצוות של ישראל מתחיל לאחר קבלת התורה. לאחר קבלת התורה. אבל יש דבר מיוחד מבצוות תלמוד תורה, העם מתחיל ללמוד תורה עוד לפני שהוא מקבל. זה לימוד תורה. הקדוש ברוך הוא מלמד את ישראל את שתי הדיברות הראשונות. הוא אומר להם, זה לימוד תורה. מה פשר הדבר? מה פשר הדבר? אז לכאורה פשר הדבר הוא כך. מעמד הר סיני, נתינת התורה לישראל כידוע, זוהי, כך זה מכונה בכתוב, וכך חז"ל מתייחסים לזה, זוהי כריתת ברית. הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם ישראל. וכריתת ברית היא על ידי שני צדדים. יש צד של ריבונו של עולם, ויש צד שלנו. לא בכדי חז"ל אומרים, ממשילים את ישראל במעמד הר סיני, נכנסים לחופה. עם ישראל נכנס לברית הנישואין עם ריבונו של עולם כביכול. כך זה מתואר בחז"ל. אז יש ברית נישואין, ויש ברית סיני. ברית סיני יש בה שני צדדים. יש בה כביכול את הצד של ריבונו של עולם, וישנו הצד שלנו. שני הצדדים משותפים בקריטת הברית. באיזה אופן הברית הזאת נחרטת? היא נחרטת, הקריטה של הברית היא קריטה מחייבת. תוכן הברית זה קיום המצוות, כשבתוכם גם מצוות תלמוד תורה. אבל מהו מעשה הברית? מהו מעשה הברית? איך הברית הזאת נוצרת? איך ברית סיני נוצרת? איך היא מתגלה? באיזה אופן היא מתבצעת? מה יוצר את הברית? מה יוצר אותה? התשובה היא, מה שיוצר את הברית במעמד הר סיני, זה מצד אחד האמירה של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני האמירה שלנו. כתוב בפסוק, יש פסוק, שמואל, ישראל ממנים, מקבלים עליהם את מלכותו של דוד המלך, כתוב בפסוק כך, ויבואו כל שבטי ישראל, בפרק ה' בשמואל ב', ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ושרך אנחנו. כתוב שם כך, ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וינשכו את דוד למלך על ישראל. אז יש פה בפסוק, שומעים ראשית, שבהמלכתו של דוד יש ברית. קבלת מלכות היא קריטת ברית. קבלת מלכות היא קריטת ברית בין המלך לבין העם. אבל יש פה תיאור של הברית. כתוב, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. דוד קורת, וימשכו את דוד למלך על ישראל. דוד עושה, והעם עושה. הוא הדין בקבלת מלכות שמיים. בסיני, כשנחרט את הברית כביכול בין ריבונו של עולם לבין עם ישראל, גם כן, יש שני צדדים. הקדוש ברוך הוא בצד שלו, הקריטה של הברית מצידו של ריבונו של עולם, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה ישראל? במה ישראל? או איך ישראל משותפים בקריטת הברית? אז בירושלמי הזה, כשרבי לוי אומר, עוד פעם, כשרבי לוי אומר, הירושלמי שואל, מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו בכל יום? הרי המשנה אומרת, שתי הפרשיות האלה זה קבלת מלכות שמיים. שתי הפרשיות האלה, כך נקראת קריאת פרשה, קבלת מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. מה אנחנו עושים בקריאת שמה כל יום? מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, ומקבלים עלינו עול מצוות. אבל הירושלמי שואל, מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו בכל יום? אז לכאורה יש מקום לתמוע, מה השאלה? קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. אבל השאלה אולי, למה הפרשיות האלה? אז על זה אומר רבי לוי, מפני שעשרת הדיברות כלולים בהם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה, כמו שאמרנו, אישור שלנו למה שריבונו של עולם אמר. הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, והוא אמר לו, יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כשאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, אנחנו מאשרים מצידנו, יש את המצידו וצריך להיות המצידנו. המצידנו זה השם אלוקינו. הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, אנחנו אומרים השם אלוקינו. הוא אמר לו יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אנחנו אומרים השם אחד. אז יש פה ברית מחודשת בכל יום שמתבצעת באמירת שמע ישראל. זה מה שהיה בסיני, הייתה שם אמירה של הקדוש ברוך הוא ואמירה שלנו. כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו בכל יום, לכאורה מה שכתוב בירושלמי, למעשה אנחנו חוזרים מחדש, מחיים מחדש את ברית סיני. באמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מחיים מחדש את ברית סיני. שם הייתה אמירה של הקדוש ברוך הוא ואמירה שלנו, אנחנו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מאשרים את אותה אמירה, את אותן אמירות. כך לכאורה צריך להבין את הירושלמי. זאת אומרת, זה לא סתם הזכרה של שתי הדיברות הראשונות, אלא זה יציקת תוכן למושג קבלת עול מלכות שמיים שמזכירה המשנה. מה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים? המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים זו כריתת ברית מחודשת, שכל יום יהודי כביכול, או עם ישראל, קורת עם ריבונו של עולם. הוא קורת ברית כל יום פעמיים עם ריבונו של עולם. זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים. וקריטת הברית, היא, אז לא בכדי אומר הירושלמי שכלולות כאן שתי הדיברות הראשונות. משום ששתי הדיברות הראשונות הם המצד ריבונו של עולם. הם החלק של ריבונו של עולם בקריטת הברית. יש חלק שלו ויש חלק שלנו. כמו שאנחנו רואים בברית בין הבתרים, ברית בין הבתרים, אנחנו רואים שאברהם אבינו מצטבע, קורט, כן? עובר בין הבתרים, עובר בין הבתרים. מה פרוש? למה צריך היה ליצור בתרים ולעבור ביניהם? משום שעניינה של ברית זה מצד אחד לרמוז כביכול על שני חלקים, במקרה הזה זה ריבונו של עולם וישראל, ומצד שני לרמוז ששני החלקים האלה למעשה הם אחד. זה המשמעות של יצירת ברית. זה ברית בין המלך לבין העם, המלך והעם, מצד אחד זה המלך ומצד שני זה העם, אבל למעשה הכל אחד. זה המשמעות של קריטת הברית בין ריבונו של עולם לישראל במעמד הר סיני, וזה המשמעות של קריטת הברית, כמו שאנחנו אומרים עכשיו בירושלמי, בקבלת עול מלכות שמיים כל יום. קריטת ברית מחודשת כביטוי לכך שאף על פי שכביכול יש פה שני חלקים, אבל שני החלקים הם אחד. שני החלקים הם אחד. מכאן יש לנו אפשרות להבין, את הנקודה שהעלינו קודם. אמר בדברי רבנו יונה נתחדש שכל מה שמוזכר בפרשה הראשונה של קריאת שמע, כל מה שמוזכר בפרשה הראשונה של קריאת שמע שהיא מוגדרת כקבלת עול מלכות שמיים, כל מה שמוזכר שם עניינו קבלת עול מלכות שמיים. לכן אמר רבנו יונה, מצוות תפילין ומצוות מזוזה, יש בהם קבלת עול מלכות שמיים. אמרנו, על פי דבריו אלה, מצוות תלמוד תורה היא גם כן קבלת עול מלכות שמיים. מדוע? משום שכמו שאמרנו, הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא קורט איתנו את הברית, הוא מלמד אותנו תורה. מה הוא עשה? איך הוא קראת את הברית? הוא קראת את הברית באמצעות לימוד תורה שהוא לימד אותנו. את יש חלק מהתורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מלמד את ישראל, והחלק הזה הוא חלק קריטת הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אז יש לנו שתי פנים בלימוד תורה, או שני חלקים בלימוד תורה. יש לימוד תורה שהוא בגדר מצווה כמו שאר המצוות, אבל יש לימוד תורה שהוא בגדר, וכשאני אומר לימוד תורה שהוא בגדר מצווה כשאר המצוות, פירושו של דבר, מה עם המצוות? המצוות הם תוכן הברית. על מה קראתנו ברית? קראתנו ברית כביכול לעשות את רצונו של מקום. מה זה רצונו של מקום? רצונו של מקום זה התורה, המצוות, זה מה שהוא רוצה שנעשה. אז התורה או לימוד התורה מתפקד בשתי פנים. בצד אחד לימוד התורה הוא לא שונה מכל המצוות, הוא קיום מצווה כמו כל מצווה ומצווה, אבל יש צד שבו יש עדיפות ללימוד תורה, יש לו ייחוד, יש לו צד מיוחד. עם שום מצווה הקדוש ברוך הוא לא קורא ברית עם ישראל, עם המצווה עצמה, אבל יש מצווה אחת שהיא מתפקדת כמכשיר הברית. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו תורה, ובלימוד הזה הוא קורא איתנו את הברית. זהו מעשה הברית. זה משהו מיוחד. זה משהו מיוחד. ממילא זה נותן לנו מקום להבין מדוע באמת בפרשת שמע, בפרשה של קבלת עול מלכות שמיים, המצווה של תלמוד תורה מתגלה דווקא בצורה של ושיננתם לבניך. חז"ל הרי דורשים את הפסוק ושיננתם מלשון שינון, חוד, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם, כך אומרת הגמרא, אל תגמגם ותאמר לו, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם אל תגמגם ותאמר לו. זאת אומרת, יש פה צד, מתגלה פה צד מיוחד בלימוד התורה, לימוד תורה של מחודדים בפיך. המילה מחודד היא מזכירה את המילה אחד, או מזכירה את המילה חד, אבל חד בארמית זה אחד. שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. איך באים למדרגה של יהיו דברי תורה מחודדים בפיך? אז שינון, הבשיננתם לבניך, מצד אחד שניים, עוד ועוד ועוד, בשיננתם, שינון. ומצד שני, השניים האלה יוצרים מציאות של חד. דווקא הכפלות, דווקא השינון, דווקא החזרה, דווקא העוד פעם, זה עצמו יוצר את האחדות. איזה אחדות? אחדות בין הנשוא לנושא, בין האדם לבין הלימוד. ככל שאדם יותר חוזר, שונה ומשלש, כך הדברי תורה הופכים להיות אחד. התורה שהוא לומד והוא הופכת להיות דבר אחד. ואז נוצר מצב שמשלך אדם אתה לא מגמגם ואומר לו, אתה מיד אומר לו, משום שהתורה שלך ואתה זה דבר אחד. ההופעה שלך והתורה היא אותה הופעה, זה אותו גילוי. אבל כמו שאמרנו, זה או הצורה הזאת שייך דווקא, הצד הזה של לימוד תורה שייך דווקא לקבלת עול מלכות שמיים, שייך דווקא לקבלת עול מלכות שמיים, יותר מזה, לא רק לקבלת עול מלכות שמיים, כמו שאמרנו, אלא ללימוד תורה שהוא בגדר קריטת הברית. ללימוד תורה שהוא בגדר קריטת ברית. זה הלימוד תורה, כמו שאמרנו, שאיתו, באמצעותו, הוא המכשיר שאיתו הקדוש ברוך הוא קורט את הברית עם ישראל. יש את הלימוד תורה שהוא מצווה, ויש את הלימוד תורה שהוא הוא מעשה הברית. מעשה הברית. ואולי נוכל להוסיף ולומר, אמרנו, זה עניינה של הברית. זה עניינה של הברית. הברית היא בין שניים. לא שייך שאדם יכרות ברית עם עצמו. הברית היא בין שניים. אבל שניים שהופכים להיות אחד באמצעות הברית. שניים שהופכים להיות אחד באמצעות הברית. אז יש לימוד תורה שעניינה, כל עניינה הוא ההתאחדות. יש לימוד תורה שכל המגמה שלו שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאתה והתורה תהפכו להיות דבר אחד. זה הבשינמת. זה הבשינמת. הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה, פרק שלישי, אז כותב הרמב״ם כך: תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד, אחר כך על שאר מעשיו. תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד, אחר כך על שאר מעשיו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו: מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמד. אז יש פה סגנון מיוחד בדברי הרמב״ם. רמב״ם אומר, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, אז הוא מדבר על קיום מצווה תלמוד תורה כראוי. כראוי. אומר הרמב״ם, מה הדרישה? לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. אז שאלת השאלה, אז מה אתה צריך להגיד מי שנשאו ליבו? איזה ביטוי זה מי שנשאו ליבו? אם אתה מדבר על קיום מצוות תלמוד תורה כראוי, אז היא לא שונה משאר המצוות. בשום מצווה אחרת הרמב״ם לא אומר מי שרוצה לקיים מצוות תפילין כראוי, מי שנשאו ליבו לקיים מצוות תפילין כראוי, ומי שנשאו ליבו לקיים מצוות מזוזה כראוי, ומי שנשאו ליבו לקיים מצוות לולב כראוי. למה להזכיר פה נשיאות לב? מה צריך הרמב״ם להשתמש במושג מי שנשא... הרי אתה מדבר על קיום המצווה כראוי. למה הוא צריך להזכיר את העניין של נשיאות לב? אלא, שוב, זה יוסבר על פי מה שאמרנו קודם. במצוות תלמוד תורה אמרנו יש שני חלקים. יש חלק במצווה הזאת היא שווה לשאר המצוות. אבל יש חלק בה, המצווה הזאת היא מיוחדת. הייחוד שלה, כמו שאמרנו, שהיא לא רק תוכן הברית, או אחת מהמצוות שמשמשות כתוכן הברית שנכרתה בסיני, אלא שהיא המכשיר, היא האמצעי שאיתו הקדוש ברוך הוא קוראת את הברית. וגם זה נכלל, גם החלק הזה, של, גם הצד הזה, ישנו במצוות תלמוד תורה. במצוות תלמוד תורה אנחנו רוצים את שני החלקים, את החלק שבו תלמוד תורה מתפקד כמצווה, כמו שאר המצוות, אבל יש איחוד לתלמוד תורה בכך שבאמצעותה הקדוש ברוך הוא קורא את הברית עם ישראל. היא כביכול הצד של ריבונו של עולם. הצד של ריבונו של עולם. אז מהבחינה הזאת יכול להיות הצד הזה שישנו בתלמוד תורה, אומר הרמב״ם, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי. כדי להשיג את הצד הזה של תלמוד תורה, את הפן הזה, את הייחוד הזה של תלמוד תורה, תלמוד תורה כמכשיר לקריטת הברית, המכשיר לקריטת הברית, שאיתו הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל, באמצעותו, באמצעותו, כאן צריך נשיאות לב. בצד הזה צריך נשיאות לב. זאת אומרת, ביחס לכל המצוות, וגם ביחס למצוות תלמוד תורה, כשהיא מתפקדת כשאר המצוות, באמת, אין את הדרישה של נשיאות לב. אבל יש פן מיוחד בתלמוד תורה שאיננו בכל המצוות. זהו הפן של תלמוד תורה כמכשיר לקריטת הברית. זה פן מיוחד. כאן מגלה לנו הרמב״ם, צריך נשיאות לב. צריך שישא אותו ליבו. מי שנשאו ליבו, הלב צריך לרומם את האדם למדרגה כזאת, שכמו שהרמב״ם אומר, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר. כאן צריך מציאות מיוחדת של אסור שזה יהיה בהסך הדעת עם דברים אחרים. הוא חייב להיות שקוע רק בתורה. כדי לקיים את החלק המיוחד הזה של תלמוד תורה, כמו שאמרנו, שהוא החלק המכשיר, המכשיר או האמצעי שאיתו הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל. הגמרא אומרת בפסחים, הזכרנו כבר את הגמרא הזאת כמה פעמים, פסחים דפנון, המראה אומרת, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, אתו העידנה לב אחד הוא? עכשיו הוא לא אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה העולם הבא. לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר, ברוך הטוב והמיטיב. ועל בשורות רעות אומר, ברוך דיין האמת. בעולם שלנו לא תמיד רואים או זוכים לראות את הטוב. לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. שואלת הגמרא, ממשיכה הגמרא ושואלת, ושמו אחד. מה אחד? אתו היינה לב שמו אחד הוא. אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוד קי ונקרא באלף דלת. אבל העולם הבא כולו נקרא ביוד קי ונכתב ביוד קי. כולו נקרא ביוד קי ונכתב ביוד קי. זאת אומרת, שם השם היום לא כשם שאני נכתב אני נקרא, אבל זה רק היום. לעתיד לבוא בצורה שאני נכתב בה אני נקרא. כתוב בשולחן ערוך בסימן ה' באור החיים, יכוון בברכות, פירוש המילות, כשיזכיר השם יכוון פירוש קריאתו. אדם מזכיר שם בברכה, מה צריכה להיות הכוונה? יכוון פירוש קריאתו באדנות, שהוא אדון הכל, ויכוון בכתיבתו ביוד קי, שהיה והווה ויהיה, שהיה והווה ויהיה. כותב כאן הגרא, כך, מה המקור של השולחן ערוך? טור, והוציאו מדברי הרבינו יונה בספר העירה, שכתב אצל פסוק ראשון שבקריאת שמע, ובכל אחד משני השמות האמורים בפסוק הראשון יאריך עד שיחשוב כשהוא קורא את שם השם, היה, הווה ויהיה וכולי. אחר כך כותב הרבינו יונה שם, ובכל פעם בהזכירו שם המיוחד יחשוב בו. מסביר הגרא מה זה יחשוב בו, פירוש קריאתו, שהוא אדון הכל. אומר הגר"א, אבל משמע שם שאין צריך לחשוב, אלא פירוש קריאתו רק בקריאת שמע, ששם שני השמות מורים על היה הווה ויהיה. וכן עיקר, לפי עומק הדין. אז הגר"א אומר כך, בכל פעם שמזכירים את השם, הכוונה צריכה להיות אדון הכל. רק בצורה שבה קוראים, לא בצורה שבה זה נכתב. בשמה ישראל, כשאומרים השם אלוקינו, השם אחד, מזכירים פעמיים את ריבונו של עולם, שם השם, אז צריך לחשוב היה הווה ויהיה. כך הוא אומר. מדוע? מדוע? משום ש... וכאן צריך להוסיף נקודה נוספת. יש, זה כמו שאומרת הגמרא, אותה גמרא שקראנו עכשיו. הגמרא אומרת, שוב, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היום הוא לא אחד. אומרת הגמרא, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה, יש פה מציאות של דיין האמת, ויש פה מציאות של הטוב והמטיב. אבל העתיד לבוא כולו הטוב והמטיב. לא כשם ש... הוא שמו אחד. העיד נלה שמו אחד, אומרת הגמרא, לא. במציאות שלנו, לא כצורה שאני אכתב על הנקרא. אומר הגר"א, אבל כל זה בשאר המקומות שאנחנו מזכירים את שם השם. בשמה ישראל, זה סיפור אחר. בשמה ישראל, היה הווה ויהיה. אנחנו כבר דנים על המציאות העתידה. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו כבר רואים את המציאות העתידה. מדוע? מדוע? אז לכאורה הם הדברים. אמרנו קודם, פרשה ראשונה של שמה ישראל, קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים היא איננה סתמית. קבלת עול מלכות שמיים, אמרנו, זה החייאה של ברית סיני. כשאנחנו קוראים כל בוקר וכל ערב שמה ישראל, אנחנו מחדשים כביכול את קריטת הברית. במעמד הר סיני, כשנחרטה הברית, לא היה מצב של כפלות, של ברוך דיין האמת וברוך הטוב והמטיב. הרי חז"ל אומרים לנו, דורשים את הפסוק, אכן כאדם תמותון, ואחד השרים תיפולו. הפסוק הזה, אומרים חז"ל, נאמר אחרי חטא העגל. בזמן חטא העגל, אחרי שעם ישראל הפר ברית, הפר את ברית סיני, ירדה המציאות. אבל לפני כן, במעמד הר סיני, עם ישראל חזר למצב שלפני החטא. במצב שלפני החטא, שם מר המוות. אין מוות. אין מציאות של צורך לברך דיין האמת. כולו הטובה אמיתי. בצורה שאני נכתב, בה אני נקרא. זה אומר הגר"א. זה אומר הגר"א. כשאנחנו קוראים שמה ישראל, אנחנו מחדשים את קריטת הברית. בשעת קריטת הברית אין מוות. אין מוות. שר מר המוות. אז אנחנו יכולים, כביכול, לכוון באותה עת. היה הווה ויהיה. היה הווה ויהיה. בצורה שאני נכתב אני נקרא. אנחנו לא קוראים כך. אנחנו קוראים אחרת. אבל אומר הגר"א, אז יש מקום לכוון. אבל בקריאת שם רגילה, שם אנחנו מכוונים רק את מה שאנחנו שומעים. אנחנו אומרים שם אדנות, מכוונים אדון הכל. אבל אין עניין לכוון את היה הווה ויהיה. את היה הווה ויהיה יש מקום לכוון כשקוראים שמע ישראל, כמו שאמרנו, בשעת קבלת עול מלכות שמיים, כשמתחדשת קריטת הברית של סיני, שאז באמת שר מר המוות. אין מציאות של כפילות של דיין האמת והטוב והמטיב. אז יש מקום לכוון. היה הווה ויהיה. למעשה, זה רמוז גם כן בגמרא, בשני קטעים נוספים בגמרא. בגמרא בכתובות, וזה גמרא בסוטה. הגמרא בסוף כתובות אומרת,
שוב, זה שייך לאותו עניין שדיברנו עליו. היא דורשת את הפסוק. אמר לו, מקרא אחר אני דורש. דכתיב, כי טל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. תחיית המתים מבואר כאן באריכות בסוגיית הגמרא שייכת לתורה. תחיית המתים שייכת לתורה. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. כל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. אז שואלת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אז רבי אלעזר אומר קודם, עמי הארצות אינם חיים. אין אור תורה. אינם חיים, הכוונה אינם חיים לעתיד לבוא. שנאמר, מתים בל יחיו. אומר, מספרת הגמרא, כיוון דחזית כמצטער, אמר לרבי, מצאתי להם תקנה מן התורה. גם עם הארץ, שלא למד תורה, אבל, ואתם הדבקים באשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאדם לא למד, אבל הוא נדבק לתורה. איך? הוא משיב איתו לתלמיד חכם, הוא מענה תלמיד חכם מנחסיו, הוא נדבק לתורה, הוא עוזר לתורה, אבל בלי תורה, אין מוסף של תחיית המתים. מדוע? שוב, זה שייך לתורה, לאותו פן בתורה שאנחנו דיברנו עליו קודם. אמרנו, יש שתי תחינות בתורה. יש תורה כמצווה, ויש תורה של קריטת ברית. תורה שאיתה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל. התורה שאיתה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל, התורה של מעמד הר סיני, או הלימוד תורה של מעמד הר סיני, הוא מתים בל יחיו. הוא עליו נאמר, כיתה לורות עליך, וארץ רפאים תפיל. הגמרא בסוטה אומרת, בדף כ"א, כתוב בגמרא, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. לעבירה יש כוח לחבות מצווה, אבל אין כוח לעבירה לחבות תורה. דורשת הגמרא פסוק. מה יש? כתוב בפסוק, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אז רואים כאן בגמרא שהתורה נקראת אהבה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. העבירות נקראות מים, מים רבים. התורה נקראת אהבה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אז המהרש"א כאן מתקשה, באמת מדוע? לא סתם באמת מדוע, אלא הרי מים הם גם תורה. אוי כל צמא לחול המים. מה פתאום אתה קורא כאן לעבירות אתה קורא מים, לעבירה אתה קורא מים. ו לתורה דווקא אתה קורא אהבה. אז מביא כאן הפסוק באותו הקשר, פסוק נוסף, המהרש"א, סליחה, כי עזה כמוות אהבה. עזה כמוות אהבה. התורה נקראת אהבה, אבל היא נקראת, היא מכונה, עזה כמוות. מה פשר הדבר? עזה כמוות. לאור מה שאמרנו, יש מקום להבין. אמר, עכשיו לא מסביר. עזה כמוות אהבה. שוב, התורה כאהבה, אמרנו, שתי בחינות בתורה. יש תורה כמצווה, ויש תורה שהיא האמצעי שאיתו הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל. זה מדרגה אחרת. זו אימהות אחרת. זה, כמו שאמרנו, זה המשיננתה, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זה, אתה והתורה הופכים להיות אחד. זה ביטוי של אהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל. זה המכשיר שאיתו הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם ישראל. עליה, אפשר לומר, עזה כמוות אהבה. מדוע? משום שצריך להבין, המוות זה לא עונש. המוות זה הכרח. במציאות של הנפילה, אחרי החטא של אדם הראשון, ואחרי חטא העגל, זה הכרח.
אבל כשיש מצב של קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל, כשהקדוש ברוך הוא מלמד תורה לישראל, אז עזק המוות אהבה, אז כבר אין צורך במוות, אז האהבה ממלאת את התפקיד, כבר אין צורך במוות כאמצעי, כשלב שצריך לעבור אותו כדי להגיע למצב, למצב, למצב התיקון. אז עבירה מחבה מצווה, יש לה כוח לחבות מצווה, אבל תורה, איזה תורה היא לא יכולה לחבות? תורה של אהבה, תורה של אהבה מצד הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם גילוי של אהבה מצידנו שלנו. מציאות כזאת של ושיננתם, של ושיננתם כמו שאמרנו, של בא ישראל, לומדים תורה, משננים תורה, כופלים ומשלשים והופכים להיות עם התורה אחד, זה מצב שיכול להיות רק במדרגה של אהבה. מדרגה של אהבה מצד ריבונו של עולם, ומצד שני, מצידנו אנו. כן? כמיים הפנים לפנים. כשם שמצד הקדוש ברוך הוא, קריטת הברית באמצעות התורה שהוא מלמד אותנו, כך מצידנו, אבי שיננתם, זה הקבלה של הברית מצידנו שלנו.